הופק על ידי רשת עושים היסטוריה.
במכתבו האחרון, מאוקטובר 1944, כתב פנחס אייזנר: אם אתה חי, איך יהיה בתוכך? יהודי העיר נעלמו מהרחובות. אין לאן לברוח. לפני כמעט 80 שנה, עם תחילתו של מבצע ברברוסה לכיבוש שטחי ברית המועצות ביוני 1941, החל הרצח השיטתי של היהודים. גרמניה הנאצית, שכבר הכילה מדיניות של נישול, בידוד ורדיפה של היהודים בגרמניה, בפולין ובמערב אירופה, מדיניות שגזרה רעב, סבל ומוות, נקטה בפעם הראשונה מדיניות רשמית ונרחבת של רצח המוני, ובתוך זמן קצר גם רצח שיטתי. הפלישה הגרמנית לברית המועצות לוותה גם בשורה של פוגרומים שערכו מקומיים בשכניהם היהודים. באוקראינה, בבילרוסיה, בליטא, בלטביה וכן במזרח פולין, מיליציות והתארגנויות מקומיות שיתפו פעולה עם הגרמנים והשתתפו ברדיפת היהודים וברציחתם. ברומניה ובקרואטיה, בעלות בריתה של גרמניה הנאצית, ניהלו מדיניות עצמאית של רדיפה, נישול ורצח יהודים. גם במדינות רבות במערב אירופה, צרפת, הולנד, נורווגיה ועוד, השתתפו כוחות מקומיים במנגנון האיסוף והגירוש של היהודים ממדינתן. על אף שנזקקו לכל משאביהם וכוחם למלחמה, לא ויתרו הגרמנים על מטרתם להשמיד את היהודים. הם שתפו ברוח שערה את כל אירופה, אספו והשמידו קהילה אחר קהילה, אדם אחר אדם, בבתים, בגטאות ובמקומות המסתור. הפעם בעושים זיכרון, הפודקאסט של יד ושם, פרק מיוחד לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה, לציון 80 שנה לתחילת הפתרון הסופי. אני רית דגן מבית הספר הבינלאומי לרואת השואה ביד ושם, מתחילים. שלום דוקטור דיוויד זילברקלנג, היסטוריון וחוקר בכיר במכון המחקר ביד ושם.
היי רית, מה נשמע?
דיוויד, לאורך הפרק נדבר על המשמעות של המשפט הזה, או הכוונה הזו, לרצוח את היהודים עד ליהודי האחרון. אנחנו יודעים שמבצע ברברוסה היה נקודת ציון משמעותית, כיוון ששם התחיל הרצח השיטתי כמדיניות, אבל גם הוא מתחיל מרצח של גברים יהודים צעירים, לפחות בשלב הראשוני. מתי מתקבלת ההחלטה על הרצח של כלל היהודים?
אנחנו לא יודעים בדיוק מתי קיבלו את ההחלטה, כי אין לנו מסמך או עדות ספציפית על היטלר אומר איזה יום אחד או כותב יום אחד מעכשיו והלאה זאת המדיניות. אבל אנחנו כן רואים התפתחות מהרצח בעיקר של גברים, קשירים, צעירים, אלה שאולי יכלו להוות איזה בעיה בשביל הגרמנים הכובשים, המעבר משם לקהילות שלמות זה מסוף יולי 1941, כלומר בערך חודש, חודש פלוס אחרי הפלישה לברית המועצות, ובמהלך המשך הקיץ, ממקום למקום, ברור שעברו את ההוראות וההבנות בקרב היחידות הרוצחות, שמעכשיו והלאה רוצחים את כולם. ואנחנו רואים תוצאות. לדוגמה, בליטא, ששם התחילו את הרצח הטוטלי במהלך אוגוסט 41, עד אמצע נובמבר כבר סיימו את העבודה. ומי שנותר זה רק אלה שהם היו עובדי כפייה בסך הכל בארבע גטאות בכל המדינה. אז זה מה שקורה בכל מקום. אם אנחנו מסתכלים על הכוחות, זה גם הגרמנים ואחרים אשר השתתפו בזה, אנחנו גם רואים ש... אמנם מה שכולנו יודעים ולמדנו גם בבית ספר, גם באוניברסיטאות, על איינזאצגרופן, על יחידות המבצע, אשר נכנסו לברית המועצות ותפקידם לרצוח בעיקר יהודים. הם גם רצחו פעילים קומוניסטים ואחרים, אבל בעיקר זה יהודים, 90% מהקורבנות שלהם. אבל הם היו בסך הכל ארבע יחידות עם 3,000 חיילים, חיילי אס-אס ואנשי משטרה. היה ברור לגרמנים, שזה חוד החנית, אבל זה לא כל הכוח. ונכנסו, הזרימו כוחות לשם מסוף יוני עד אמצע הקיץ בעשרות אלפי אנשים, יחידות משטרה, יחידות אס-אס אחרות, כוחות ורמאכט, הצבא הגרמני, הפעילו כוחות מקומיים, גם אלה שהתארגנו בכוחות עצמם, כפי שאת אמרת במבוא שלך, וגם אלה שהגרמנים ארגנו. עכשיו, בתוך כל היחידות האלה, היו יחידות מיוחדות של הוואפן אס-אס, שרוב יחידות ואפן אס-אס נלחמו בחזית, אבל יחידות מיוחדות אשר נשלחו תחת פיקוד הימלר עצמו, אל תוך אזור שנקרא ביצות הפריפט. פריפט זה נהר, שהיום זה בערך על גבול אוקראינה-בלרוס. האזור הזה היה פולין לפני מלחמת העולם השנייה. ובאזור הזה יש ביצות ענקיות, ביצות בסדר גודל של כמה מדינות ישראל, כן? זה ענק. ובתוך זה אזורים יבשים ששם יש יישובים, אפילו עיר גדולה, פינסק. ויצאה הוראה מהימלר אל היחידות האלה והיחידות האחרות אשר פעלו באותם האזורים באחד באוגוסט 1941, ששם נאמר מעכשיו והלאה, אני לא מצטט, אבל מעכשיו והלאה, יש לשמור חלק קטן מהגברים של היהודים כעובדי כפייה, ואת כל היתר, הנשים, הילדים, הזקנים, החולים, לדחוף אותם אל תוך הביצות. עכשיו, הקהילות שקיבלו את ההוראות האלה, המפקדים, כנראה שמשהו בהוראה הפתיע אותם או היה שונה, ולכן חלקם שלחו שאילתה חזרה להימלר לוודא שהם הבינו נכון. הם קיבלו את התשובה, הבנתם נכון, לבצע, והם ביצעו. עכשיו, המשמעות של הדבר ברורה, כן? הם במקום לראות בכולם מה שהם עשו עד אז, כיתות ירי מול שורות של יהודים, לדחוף אותם על הביצות כדי שכל אחד יטבע בתוך המים. אבל הם מצאו שקרקעית הביצות באזור הזה הייתה חזקה מדי, והם לא טבעו, המים לא היו כל כך עמוקים, והבוגרים, המבוגרים, הרימו את הילדים הקטנים על הידיים, ולכן נוצר בלגן. במקום שורה, בלגן של יהודים עומדים במים, וצריכים לראות בהם. אז אחרי כמה ניסיונות, הם דיווחו להימלר, ויש לנו דוחות כאלה של היחידות האלה, שהם אמרו, ניסינו, זה לא הלך, לכן חזרנו לשיטה הקודמת. אבל אז השאלה עולה, למה, מה הפתיע אותם פה? הרי היחידות האלה, כל תפקידם כמעט, זה רצח. רצח המוני מ-22 ביוני והלאה. אז מה פתאום הם מופתעים? בגלל השינוי, כנראה. כי קודם כל הנשים והמבוגרים והחולים והילדים לא היוו איום מיידי. הם לא ינהלו התקוממות, לפחות לא בעיני הגרמנים. אבל עוד יותר, זה אומר שהם עוברים מרצח המוני אבל סלקטיבי, לרצח המוני וטוטלי. ואנחנו רואים שמסוף יולי בערך, השבוע האחרון של יולי, עד אמצע אוגוסט, פחות או יותר, הוראות דומות, לא של ביצות, אלא של רצח טוטלי, יצאו אל כל היחידות בכל המקומות, ואנחנו רואים לאט לאט שעוברים לשיטה הזאת במהלך אוגוסט וספטמבר 41. אז פה יש לנו נקודה קריטית של מעבר, אפשר לקרוא לזה פתרון סופי ליהודי ברית המועצות.
דיוויד, אנחנו יודעים מה הוביל למעבר הזה מרצח יהודים, גברים יהודים צעירים בלבד, לרצח טוטלי בשטחי ברית המועצות, ומאוחר יותר, מה הביא להרחבה שוב של הפתרון גם לשאר חלקי אירופה?
מה הביא לזה? זו שאלה טובה. קודם כל, הם נכנסו לברית המועצות, כל הפלישה מבוססת על אידיאולוגיה נאצית. אידיאולוגיה אנטישמית, אבל גם אידיאולוגיה אנטי-סובייטית, כן? ואידיאולוגיה אנטי-רוסית ואנטי-סלאבית, שהם ראו ברוסים במיוחד ובסלאבים בכלל כתת בני אדם, מה פתאום שיש להם מדינה, אנחנו נשלוט, אז הם רצו להרחיב את גבולות מדינת גרמניה אל תוך ברית המועצות, עמוק אל תוך רוסיה בברית המועצות, כלומר מזרח היותר, ולהפוך את כל העמים הסלאבים עם הזמן, זה ייקח זמן, אבל עם הזמן להפוך את כולם לעבדים. אבל הם היו גם אנטי-קומוניסטים, ובשבילם הקומוניזם, הבולשביזם, ככה הם קוראו לזה, זה יהודי. כלומר, היהודים שולטים במדינה. גם רואים יהודים בתפקידי מפתח, בעברות המועצות, לטענת הגרמנים, אבל בעיקר זה דבר יהודי. אז הפלישה היא אידיאולוגית והיא גם אנטישמית. אז הם ראו שבעברות המועצות הם חייבים להיות הרבה יותר אכזריים ותקיפים. ואנחנו רואים את זה בהוראות לחיילים. היטלר נתן הוראה בשלבים, אבל בחודש מרס 41, לקראת הפלישה, אחר כך בחודש מאי הרחיב, שאמר שחיילי הצבא הגרמני, אשר יעברו על החוק הבינלאומי ביחסם לאוכלוסייה האזרחית, לא לשפוט אותם, הכל בסדר. כן? והוא מודד אותם לרצוח. אז קודם כל הם נכנסו עם רצח, ובמיוחד רצח של יהודים. ובעיני הגרמנים הם גם פתאום נפלו לאיזה מלכודת. הם עשו את המלכודת לעצמם. מה זה המלכודת? הם תמיד חיפשו מה לעשות עם היהודים. והנה פתאום בברית המועצות, הם יכבשו את ברית המועצות מהר, יש להם עוד 5 מיליון יהודים לפי גבולות ברית המועצות של אז. מה יעשו עם עוד 5 מיליון? אין לאן לשלוח אותם. וכפי שאחד מהם אמר ברעיון אחרי המלחמה, שנים אחרי המלחמה לסרט יהודי, הוא אחד מהמפקדים הבכירים באס-אס, הוא אמר, לא היה לנו מוצא. מה עושים? אני לא אוהב אותם, חייב לרצוח אותם. אז כל זה מביא אותם לחשיבה חדשה בהשוואה למה שהם חשבו קודם. לא שהם לא רצחו בהמונים קודם, אבל פה זה עליית, לא מדרגה, אלא מספר מדרגות, בגלל האופי של המקום. וברגע שהם התחילו את זה, התחילו לחשוב בכיוון הזה, לא רק לבצע, אז זה פותח להם אופקים לחשוב באותו כיוון, כדי לפתור אחד ולתמיד את הבעיה שלהם עם היהודים.
בעצם ככל שמתקדמת המלחמה וגרמניה הולכת וכובשת שטחים ומדינות נוספות, יותר ויותר יהודים בעצם נכנסים תחת מוטת השליטה שלהם, וצריך למצוא להם פתרון. הזכרתי בפתיחה את הנושא של שיתוף הפעולה המקומי במדינות השונות. בכלל הנושא הזה של השחקן השלישי, של העומדים מהצד, העיסוק בו הולך וגדל כי הוא באמת מגלם בתוכו מורכבות מאוד גדולה. מה הייתה המשמעות שלו גם עבור היהודים עצמם, וגם עבור היכולת הגרמנית להוציא לפועל את התוכנית של הפתרון הסופי בשטח גיאוגרפי כל כך נרחב?
זאת שאלה חשובה. התפקיד של אנשים מקומיים היה תפקיד מרכזי. זה ברור שהגרמנים יזמו, הגרמנים תכננו, בלי זה לא היה קורה, אולי היו קוראים פוגרומים נוראים ורצח של רבים, אבל לא בממדים כאלה ולא פתרון סופי. יחד עם זה, זה ברור שהפתרון הנאצי לבעיית היהודים הפך להיות פתרון אירופאי. לא רק כי הם חשבו בממדים של יבשת לפחות, אלא כי ביבשת רבים הצטרפו וראו בזה דבר בסדר. לא כולם. היו כאלה שראו בזה דבר נורא. היו כאלה שראו בזה מה שעושים ליהודים, דבר לא יפה, אבל מפחדים. או דבר לא יפה, אבל אני לא מתערב בדברים של מישהו אחר. כל מיני תגובות שהיו של לא מצטרפים. אבל אלה שלא הצטרפו לרצח, אבל נתנו לזה לקרות, ואלה שכן הצטרפו, שזה המונים. המונים. בכל רחבי אירופה, ואני אוסיף לזה, בעיני היהודים, מה קורה? הם מסתכלים ימינה ושמאלה, בכל רחבי אירופה, זה לא רק מזרח אירופה, והם רואים את שכניהם, ולפעמים החברים שלהם, הידידים שלהם, לא רק שלא מוכנים לעזור, חלק גדול מהם, אלא שהם מצטרפים אל האויב. אבל זה אויב משותף. גם אתה תחת כיבוש, יגיד היהודי לשכן. אבל אם לפחות חלקם, מהשכנים האלה, זה שאנחנו שכנים ופעם היינו ידידים, זה לא משנה. וברור שזה לא כולם, אבל מספיק היו כדי להניע את זה קדימה, הרצח מהר מאוד ויעיל מאוד.
דוד, אנחנו באמת רואים במדינות שונות, אנחנו הרבה פעמים נוגעים בשטחים של מזרח אירופה, אבל גם במערב אירופה, במדינות שבהם יהודים היו אזרחים שווה זכויות במדינותיהם, שבו לא רק שיש שיתוף פעולה עם הגרמנים, אלא ממש אימוץ הדפוסים הברוטליים, הרצחניים, אולי אחד המקרים הבולטים, זה מה שקורה ביולי 1942 בצרפת, במה שכונה לוולדיב.
הוולודום דיווה, כן, הוולדיב, שזה האצטדיון החורף, זה האצטדיון לכל מיני תחרויות של אופניים ודברים אחרים, וביולי 42, המשטרה הצרפתית, בפיקוד צרפתי, המפקד שלהם הוא רנה בוסקה, שבשנות ה-80 הוא עמד למשפט, אבל שוטר, מפקד משטרה צרפתי בקריירה שלו, עוד לפני כן, לפני המלחמה. אז תחת פיקודו, המשטרה הצרפתית מחפשת עשרות אלפי יהודים, בעיקר אלה שלא התאזרחו בצרפת, כולל הילדים שלהם, דוחסים אותם למעלה מ-13,000 אל תוך האצטדיון הזה, משאירים אותם שם כמה ימים, בלי מים, בלי אוכל, תחת כיפת השמיים, בחום הנוראי, פריז ביולי, חם מאוד. ואז מקבלים החלטה בממשלה, בממשלה של וישי, שאין להם שליטה באופן רשמי על פריז, אבל בנושא הזה יש להם השפעה ושליטה. אומרים לשוטרים לגרש את המבוגרים. אז לוקחים בערך 7,000, שולחים אותם לאושוויץ, אבל אז ראש הממשלה של וישי, פייר לבל, שהיה ראש ממשלה לפני המלחמה, כלומר, הוא בא מרקע דמוקרטי, ולא טוטליטרי, הוא אומר, אוי, חבל הילדים האלה, המסכנים, הם בלי ההורים, צריכים לגרש גם אותם, כדי שיצטרפו אל ההורים. אז מגרשים אותם אחר כך, על רכבות עם אנשים זרים, חלק מהילדים האלה היו יותר גדולים בגילאי העשרה שלהם, אבל רובם היו קטנים. חלקם היו תינוקות. ומגרשים אותם גם כן לאושוויץ, כי חבר שהם בלי ההורים. אז בואו ניפטר מכולם. זה צרפתים עושים. כמה ילדים מאלה חזרו? מה-3,000 וכמה מאות ילדים שנשלחו לאושוויץ מהוולדיב, אם אני זוכר את המספר נכון, זה 6.
הרצח השיטתי, בוודאי בשטחים של ברית המועצות ופולין, מתבצע ביעילות ובמהירות גדולה מאוד. הזכרת את ליטא, עד סוף 1941, כמעט כל יהודי ליטא נרצחו, למעט מעטים בערים הגדולות. עד סוף 1942, כ-80% מ3,300,000 יהודי פולין כבר אינם. בעצם אם אנחנו רוצים לדבר על התארגנות יהודית נוכח הדבר הזה, או תגובה יהודית נוכח הדבר הזה, ברוב המקומות עד שמבינים מה קורה, זה בעצם כבר נגמר. ולהבין מה קורה עבור מי שחי באותה תקופה, זה משימה כמעט בלתי אפשרית, כי מדובר בדברים שלא רק שהם חסרי תקדים, אלו דברים שאי אפשר בכלל לעלות על הדעת. מה אנחנו יודעים בכל זאת על ההתארגנות היהודית, על הניסיון היהודי לחשוב מה האפשרויות שלנו ומה אנחנו עושים?
זאת שאלה מעניינת, כי כן, אנחנו צריכים להבין שהראשונים שנרצחו ברצח השיטתי הזה הטוטלי, היו יהודים אשר לא חוו את הגרמנים עד אותו רגע. לא רק זה, אלא שמדינת ברית המועצות, בגלל ההסכם שלהם, החוזה שלום שלהם עם גרמניה הנאצית, לא אפשרה לחדשות מהאזורים הכבושים על ידי גרמניה להגיע. אז היו שמועות, היו פליטים שברחו והביאו ידיעות, אבל ידיעות לא על רצח שיטתי, אבל בכל זאת, הדברים נוראים, אבל לא הרבה, אז הם לא ידעו. אז החוויה הראשונה שלהם מול הגרמנים זה רצח טוטלי. ממש מופתעים, אין להם שלבים ואפשרות לחשוב מה להתארגן. זה פשוט מכה וחיסלו כמעט כולם. ובכל זאת, אנחנו רואים שהיו כל מיני ניסיונות. ניסיונות מצד אחד לשחד אנשים מקומיים לעזור להם, מצד אחר ניסיונות לברוח באזורים מסוימים, לדוגמה של מערב אוקראינה של היום, ווליניה ומזרח גליציה שלפני המלחמה, היו יהודים רבים אשר ברחו מעיירות ששם רצחו יהודים. זה קרה גם באזורי הגבול בין ליטא לבלרוס, בלרוס של היום. איפה שהגרמנים שמו גבול אדמיניסטרטיבי בין שני המקומות, היהודים בצד הליטאי ראו שהרצח מתקדם בקצב מסחרר אצלם, אז רבים, אלפים, ברחו אל עבר הגבול לצד הבלרוסי, כי שם הרצח התחיל יותר מאוחר, מסיבות טכניות של הגרמנים, אבל הם רואים שעוד לא התחיל שם, בואו נברח לשם. ברגע שזה התחיל גם שם, באביב 1942, בורחים בחזרה, כי בינתיים בליטא הפסיקו לרצוח, והשאירו את עובדי כפייה המעטים, בלי רצח המוני. אז עכשיו זה מקום יותר בטוח. אז אנחנו רואים שיהודים נוקטים פעולות, ולא רק בודדים, אלא מארגנים, קבוצות שלמות אשר בורחות. יחד עם זה, ברגע שהגרמנים הפסיקו את הרצח, ולכן היהודים יכולים להרים את הראש ולהסתכל ימינה שמאלה, אנחנו רואים לאורך כל האזורים האלה במזרח, שהיו יהודים בהרבה מאוד מקומות אשר התחילו לתכנן לארגן. אוקיי, הפסיקו לשנייה, מה אפשר לעשות? ברוב המקומות אשר הובילו התארגנויות עם מחשבה של לחימה בתוך היישוב, בתוך העיר, העיירה, היו צעירים שהיו פעילים בתנועות שונות. תנועות ציוניות לרוב, אבל גם תנועות קומוניסטיות או בונדאים ואחרים. וההתארגנות הראשונה שאנחנו רואים, שיש לנו עדויות ומסמכים, זה בווילנה. שבווילנה רצחו כשלושת רבעי מהקהילה. היו 60 אלף, כשלושת רבעי מהקהילה נרצחו עד אמצע נובמבר 1941. זה נרגע, ואז ב-31 בדצמבר 41, במהלך הלילה עד ה-1 בינואר 42, נפגשו צעירים שרובם מהשומר הצעיר בווילנה, חלקם לא. ומה לעשות? כאשר רוב חברי התנועות שלהם כבר נרצחו. והגיע אבא קובנר לישיבה, הם נפגשו במנזר דומיניקני, פה אנחנו דיברנו על תפקיד המקומיים. הנה תפקיד חיובי של המקומיים, דווקא של אנשי כנסייה, נזירות במנזר דומיניקני אשר עזרו ליהודים, ואנחנו רואים את זה גם במקומות אחרים. אז הם הגיעו לשם, והיה דיון, מה לעשות? ואבא קובנר דוחף אותם, ואומר, זה ברור לי, אל תשאלו לי למה אני יודע את זה, אבל אני יודע בוודאות שהולכים לרצוח את כולם, בכל מקום. והוא אומר להם, בוא נלך כקיצון לטבח, שזה לא היה מפיו כוונה לגנאי, אלא כאילו בוא נתארגן, בוא נעשה. אבל היה ויכוח. היו כאלה שאמרו, מה פתאום? אנחנו רצינו לעלות לארץ ישראל. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו. אנחנו לא שייכים כבר לכל מה שקורה פה. זה במקרה שנתקענו פה ופרצה מלחמה, בואו נברח מפה, אנחנו הציונים ואנחנו נגיע לשם. היו אחרים שאמרו, אסור לנו. אולי אלה היו תוכניות, אבל זה כבר לא אותו מצב. אנחנו לא יכולים סתם להפקיר את הקהילה ואת המשפחות שלנו. היו כאלה שאמרו, לא, מה פתאום שאתה מגיע החלטה כזאת או למסקנה נחרצת כזאת שהולכים לרצוח את כולם, איך אתה יכול להוכיח את זה? אסור לנו לעשות משהו אשר יביא את קץ הקהילה. ויכוח, הוא שכנע אותם. ואז הם יצאו עם הצהרה בתוך וילנה בראשית ינואר 42, בשישה בינואר, שקראו ליהודים להתארגן למרד. וזאת הקבוצה הראשונה. היו עוד קבוצות כאלה, בכל רחבי מזרח אירופה במיוחד, אחת אחרי השני. הדבר הטרגי עם כל הסיפור הזה, אם אני חוזר לווילנה, שאלף, הם לא שכנו את יהודי וילנה. אז התוכנית למרד בתוך הגטו, כדי שהם ישפיעו על מתי ימותו, הם לא יכולים למרוד בשם הקהילה נגד רצון הקהילה. יחד עם זה הם לא יישארו ויחכו למוות. מה יעשו? אז שינו את התוכנית. ב-1943, בקיץ 43, ברגע שיבואו הגרמנים לחסל, גם אז הם לא יישארו, אז הם יברחו, וככה הם לא גרמו לסוף, לקץ הקהילה, אבל הם לא נשארו איתם כדי למות יחד איתם. אבל, כדי לעשות את זה, הם יהיו חייבים כל חבר במחתר, וזה כמה מאות צעירים וצעירות, היו חייבים להישבע שהם לא יגלו את הסוד לאף אחד, גם לא האדם הכי קרוב. הגיע הזמן הבריחה, ובערב האחרון של הבריחה, אבא קובנר עצמו, שעכשיו הוא כבר מפקד המחתרת, עמד במרחק קשר עין מכניסה למנהרה, כדי לברוח, והוא מסמן לחברי התנועה לצאת. ופתאום בבהלה, כי מחר גרמנים אמרו, כולם צריכים, כל יהודים צריכים להיות בכיכר העיר, כדי שיעבירו אותם לעבודה במקום אחר, והם כבר מבינים, ואמא שלא מצאה אותו עומד שם, מחר אני צריכה ללכת, מה אני צריכה לעשות? כפי שהוא העיד. שנים לאחר מכן הוא אמר, הבטתי בעיניה, ואמרתי לה, אינני יודע. הוא ברח, הוא גיבור, כן? פרטיזן, לוחם, הכל. ואמא שלו למחרת נורתה למוות. והוא שאל את השאלה עד סוף ימיו. האם אני צריך להיזכר כגיבור? כמחתרת, פרטיזני וכו', או האם אני צריך להיזכר כמי שבגד באמו. וזאת הדילמה. ודילמות כאלה הם הדילמות שאיתם התמודדו היהודים בכל מקום. ואין פתרון, אין פתרון. הכל לא טוב.
בעצם המציאות בכל מדינה ומדינה בה יהודים נרדפו, אנחנו רואים שהמציאות הלכה וסגרה על אותם יהודים שמנסים כמיטב יכולתם להבין את הדברים, להבין את ההיגיון הגרמני שעומד מאחורי הדברים, והגרמנים באותה רשת סבוכה שטבעו, הפכו את המעשה ההגיוני לעשות, למעשה ברוב המקומות, ברוב המקרים, הפכו את המעשה ההגיוני להיות דווקא מה שיקרב את הקץ, ויביא למותם של היהודים. ואם אנחנו מדברים ככה על אספקטים שונים של המושג הזה עד היהודי האחרון, אספקט נוסף של המשמעות הזה הוא ההתעקשות על הרצח היהודים הטוטלי, גם כאשר הוא היה משולל כל היגיון, גם כאשר הוא עמד בסתירה לצרכים שהיו לגרמניה בחזית השנייה, שהיא בכל זאת מנהלת מלחמת עולם נגד צבאות של מעצמות, צבא ארצות הברית, שנכנס אולי בשלב מאוחר יותר של הלחימה, אבל אולי הצבא עתיר המשאבים ביותר שהיה, היא הולכת ונזקקת בעצם לכוח אדם של עובדי כפייה, אבל בניגוד גמור לכל היגיון, ממשיכה ורוצחת אותם, ואולי אפילו ככל שאנחנו מתקדמים במלחמה, אפילו ביתר סט.
כן, כן. אם אנחנו מסתכלים על השנה האחרונה של המלחמה, כן? מי בערך, כן? אז הגרמניה נכנעה לכוחות המערב לפחות, בשמונה במאי 1945, אז ממאי למאי. כן? בשנה הזאת, לפי ההערכות של הרצח, הם רצחו למעלה מ-700 אלף יהודים. מה נותר בכלל באירופה? וזה לא רק הסיפור הידוע והרצח היעיל כל כך של יהודי הונגריה ממאי 44 עד הקיץ, ואז מחדשים את זה באוקטובר עד 44 עד ינואר 45, אלא גם כל מיני מקומות נוספים. השילוחים האחרונים מאיטליה ומצרפת. השילוח האחרון מפריז היה עניין של כמה ימים לפני שחרור פריז. השילוחים האחרונים מאמסטרדם היו כמה ימים לפני שחרור אמסטרדם. כלומר, ממש כדי להספיק לפני שבעלות הברית יגיעו. ואחת הדוגמאות, זה קשה להאמין, זה דווקא ביוון. באמצע יולי 1944, כאשר בעלות הברית מתקרבים לשחרור כל האיים ואת יוון, אוספים את יהודי רודוס וקוס, שבסך הכל זה בערך 2,000 יהודים, ומעלים אותם על אוניות. ואז האוניות האלה מפליגות מאי לאי ואוספים יהודים. והם מגיעים לאי לרוס, אונייה אחת, ועוגנת שמה, כי חייבים לשלוח את השוטרים הגרמנים לאי כדי לחפש את מי? את היהודי היחיד שנמצא שם. איזה איש עסקים, נדמה לי ששמו דניאל רחמים, כי שמעו, יש שם יהודי. מצאו אותו, מעלים אותו. בשביל זה, אונייה שלמה ממתינה. מביאים את כל היהודים האלה, ההפלגה הזאת, מאי לאי לאי לאי, עד שהגיעו לנמל בפיראוס, שזה אתונה, זה 8 ימים. ואז משאירים אותם שם, בתוך איזה מחנה המתנה. ואז מעלים אותם על רכבת. עד שהם הגיעו לאושוויץ, עברו 4 שבועות, כדי לרצוח כמה אלפים בודדים של יהודים האחרונים ביוון, כאשר האוניות האלה יכלו לשרת אותם לאיזו מטרה אחרת. כן, הדלק, הכוח האדם, הרכבות, כל זה, השוטרים, כל זה יכול לשרת אותם למשהו אחר, שלא נדבר, כפי שאמרת, וזה נכון, היהודים עצמם, באותו רגע, פעלו בשביל גרמניה הנאצית 7 מיליון עובדי כפייה מכל העמים. בתוכן גם יהודים, אבל ברור שיהודים היו מיעוט בתוך כל הסיפור הזה. עוד כמה אלפי ידיים עובדות, זה לא יעזור להם, אבל הם יהודים.
דיוויד, דיברנו פה באמת על, על אוסף של מרכיבים שהובילו לרצח השיטתי, המקיף, היעיל. הזכרנו באמת את האידיאולוגיה הגרמנית, הזכרנו את השיתוף של האוכלוסייה המקומית. אולי מושג שמאוד מאוד עולה מכל מה שדיברנו עד עכשיו בפרק, זה באמת תחושת האין מוצא שהיהודים נמצאים בה. ואולי ככה לקראת סיכום, סיפור אחד של משפחה אחת, מג'טל שהזכרת, שימחיש לנו באמת את התחושה הזאת, או באמת את הרשת שהולכת ונסגרת על היהודים ברחבי אירופה.
כן, הסיפור של ז'טל בכלל זה סיפור מיוחד. כל הסיפורים הם מיוחדים, אבל פה מצד אחד יש לנו עיירה שהתארגנה יחסית מהר. ראש היודנרט, אלטר דברצקי, הוא כבר מארגן מחתרת לבריחה של כולם, והם נמצאים, העירה נמצאת על יד יער ענק בשם לפיצ'נסק, ולא רחוק ממספר יערות ענקיים נוספים, כמו נלי בוקי, ויש לאן לברוח. וכבר התחילו, בראשית האביב 42, התחילו לפעול כמה יחידות של פרטיזנים סובייטים. והוא יצר איתם קשר, ואנחנו יכולים להביא לכם קצת נשק. המשטרה היהודית בתוך הגטו של ז'טל הם חלקם, הם חלק מהמחתרת הזאת, ועוד יהודים בתוך הגטו. הם כבר מארגנים משהו מוקדם. וכדי לארגן את הבריחה, הוא יצא באפריל 1942, אחרי שכבר היה גטו, הוא יצא אל היער לפגוש את המפקד של היחידה של הפרטיזנים הסובייטים באזור, כדי לארגן סופית, אוקיי, אנחנו נברח ככה ונתאם ככה וכו'. וההוא, לא ברור מה היו הסיבות, אנטישמיות, קנאה, משהו אחר, תחרות להנהגה, לא ברור מה, אבל הוא מוציא אותו להורג, וגם את כל המשלחת שהגיעה איתו. היו איזה 3-4 אנשים. והידיעה חוזרת אל ז'טל, שזה מה שקרה. זה לא מנע מיהודי ז'טל להמשיך לפעול. והיה רצח של כ-1,000 יהודים מתוך, מדובר בעיירה ש-75%, 80% מכל התושבים היו יהודים. 3,500, 4,000, סדר גורל כזה, היו יהודים. כ-1,000 נרצחו ב-30 באפריל 42, אחרי שאלטר דברסקי נרצח, כולם הכינו מחבוא. כולם, כמעט כולם. רבים הכינו מחבור, כי לא ידעו מה יהיה. חיסול הגטו, 6 באוגוסט 1942. משפחה אחת, משפחת בלאוס, שזה ההורים שהם בערך בגיל 60, ישראל וחנה, והיו להם בתוך הגטו 3 ילדים בוגרים, ועוד ילד שהתחתן ועבר לוורשה, גם הוא נרצח, אבל הוא נרצח בוורשה ממשפחה שלו. 3 ילדים, 2 בנות ובן. 2 הבנות, פסיה ונחמה, היו נשואות, ושתיהן עם ילדים קטנים. והבן הצעיר היה מכונאי, סליחה, בשם חיים, שהיה בן 23. עם ההוראה של הגרמנים, למחרת כולם צריכים להופיע בכיכר העיר, ברנק, ליישוב מחדש, היה ברור להם מה זה אומר. הם שמעו מה קורה בעיירות מסביב, הם כבר חוו את הרצח, ברור להם. רבים הכינו את המחבוא. נכנסים למחבוא, כולל משפחת בלאוס, וחיים עצמו, חיים בלאוס, הוא עזר להם להכין את המחבוא, הוא מביא לשם את האנשים, הוא סוגר להם את המחבוא, והם הכניסו לשם גם שכנים. אז זה לא רק המשפחה, אלא בערך איזה 15-20 איש בתוך המחבוא הזה. כוחות ליטאים וכוחות גרמנים הקיפו את הגטו, נכנסים בשישה באוגוסט, חלק מהיהודים הם מוצאים אל הכיכר, חלק הצליחו להישאר במחבוא. באותו יום וביומיים לאחר מכן, הצליחו לברוח מז'טר כ-800 יהודים. חיים, היות והוא מכונאי, והייתה לו תעודה שהוא עובד חשוב בשביל הגרמנים, הוא אמר למשפחה, אני אלך לכיכר, כי אני חושב שבאמת שולחים אותי לעבודת כפייה. וכך היה. מה קרה למשפחה שלו? 2 פעוטות. הבנים של שתי האחיות, פסיה ונחמה, התחילו לבכות. ולא מצליחים להרגיע אותם, ומפחדים שהם פשוט יחשפו את כולם. מה עושים? אז ההורים חנקו את הילדים הקטנים כדי להציל את כל האנשים. אבל זה לא עבד. והגרמנים והליטאים גילו אותם, מוציאים אותם. וכולם נרצחו מאותו מחבוא, חוץ מ3. נחמה ובעלה הצליחו לברוח, ובעלה של פסיה, מוטל, גם הצליח לברוח. אז 3 הצליחו לברוח. כל היתר נרצחו. מה קרה עם אלה שברחו? אז הם הצטרפו ליחידות פרטיזנים. הזוג הצטרפו ליחידה של ז'טלאים, שהמפקד היה איש ז'טלאי בשם קפלינסקי, שהוא בעצמו נפל בקרב עם הגרמנים בדצמבר 42, אבל רוב הקבוצה שרדה, והם הצטרפו לפרטיזנים הסובייטים. השני הצטרף ליחידה אחרת. מה קורה כאשר אנחנו מסתכלים קדימה? נחמה נפלה בקרב די מהר אחרי שהגיע ליער. אז נשארו 2 הבעלים. ואחד מהם, בשם זיסל, הוא מגיע מהיחידה בלחימה, הם מסיימים, הם חושבים שניקו את השטח כבר מגרמנים, אנחנו ביולי 1944. וב-16 ביולי 44, הם ביחידה, הם היחידה שהם חיים בז'מלנקות, המגורים, התת-קרקעים האלה של הפרטיזנים הסובייטים, והמפקד אומר, אני לוקח כוח לז'טל, לראות שבאמת זה נקי. היו כמה שהיו פצועים, והיו בצריף של הפצועים, אז המפקד מבקש מתנדבים, אשר יישארו מהפצועים, זיסל מתנדב עם עוד כמה, וכל הכוח יוצא אל ז'טל. מסתבר שהם לא הצליחו לנקות את כל השטח, וכאשר רוב הכוח היה בז'טל, יחידה של גרמנים תקפה את אלה שנותרו, הראשון שיצא עם הנשק היה זיסל, הוא יורה לאברהם, אבל הם הרגו אותו, ואז המשך הכוח של זיסל, הם הבריחו את הגרמנים, הם ברחו. מתי סיימו לנקות את השטח? למחרת. אז הוא נפל בקרב יום לפני הסוף. מה קורה עם מוטו? הוא לוחם, והם שחררו את כל האזור ששם הוא לחם, זה אותו אזור, ואז הצבא האדום מגייס אותו. הוא ממשיך איתם בקרבות, והוא נפל באמצע אוגוסט, חודש אחרי השחרור בערך, בקרב באזור וולקוביסק, שזה גם במערב בלרוס. נשאר עוד אחד, חיים. עכשיו, חיים הוא בנובוגרודק, ובנובוגרודק, אחרי גלים של רצח, נותרו לקראת קיץ 43 כ-250 עובדי כפייה, שמתוכם כמה עשרות מז'טר ואחרים ממקומות אחרים, כולל נובוגרודק. והיה להם במרתף של אחד הצריפים, צריפי המגורים, רדיו, והם הקשיבו לחדשות, ובקיץ הם שמעו על מרד גטו ורשה. ומזה הם קיבלו השראה. אם הם יכולים לעשות דברים, גם אנחנו יכולים לעשות. אבל הם נלחמו לא למען שחרור, כי לא היה אין אפשרות לשחרור שם, אבל אצלנו יש פה יער, יש פה יחידות פרטיזנים, יש פה ביאלסקי, הם ידעו על ביאלסקי. ולכן הם קיבלו החלטה, מה שאנחנו צריכים לעשות זה לא ללחם עד מוות, אלא לברוח כדי להציל חיים. הם חפרו מנהרה. במהלך הקיץ של 1943, והבריחה הייתה ב-26 בספטמבר 43 בלילה. זה בין ראש השנה ליום כיפור, אז גם אין הרבה ירח, וזה אחת הסיבות שהם ברחו אז. ופשוט לקחו גורלות, מראשון, שני, שלישי, חיים היה מספר 23. ובבריחה, כשהוא יצא מהמנהרה, אחד השומרים ראה אותו, ירה בו, והוא נפל. ואנחנו מסתכלים על המשפחה הזאת, ואנחנו רואים שכל המשפחה, כולם נקטו באמצעים כדי להציל חיים, וגם חלקם כדי להילחם. ובכל זאת, זה לא עזר, ומשפחה שלמה נמחקה למרות כל מה שהם עשו. כי בסופו של דבר, בשורה התחתונה, ליהודים לא היו קלפים. כל הקלפים היו בידי אויביהם.
מהעירה הזאת ג'טל, הזכרת שברחו כ-800 יהודים, כמה מצליחים לשרוד בסופו של
מתוך
דבר?
מתוך ה-800 שברחו, שרובם היו בשישה, שבעה, שמונה באוגוסט, 42, כחצי שרדו, כלומר בערך 400, שאם אנחנו חושבים על זה, משווים את זה לעירות אחרות, אנחנו אומרים, וואו, זה המון. קודם כל, כמעט רבע מהקהילה ברחה. וחצי מהבורחים שרדו. אבל אם אנחנו מסתכלים על התמונה הגדולה, מה זאת ההצלחה הגדולה הזאת? ש10%, 12% מכל היהודים בג'טל שרדו. וזה נחשב הצלחה.
דוקטור דיוויד זילברקלנג, היסטוריון וחוקר בכיר במכון המחקר ביד ושם. תודה רבה.
תודה.